103 FM. ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל אילון.
ערב טוב מאזינים יקרים, וערב טוב לרון שלום שישיר פה את הפירורים של הבגלה שלו, את כל הסומסום על השולחן. לא נורא רון, אוהבים אותך הרבה. ניקיתי, זה
חמץ.
אוי,
אוי, אוי, אוי,
נכון, חמץ.
זה חמץ.
שלום, הרי
מליאק. שם בעסקית, זה חמץ?
אז תאוטורית.
בפרסומות.
הרי, מה קורה?
מה קורה? שני דברים קטנים. קודם כל, למדתי היום, איך אומרים ויקטור בהונגרית.
איך אומרים ויקטור בהונגרית?
ויקטור. ויקטור, my friend. ויקטור, תגיד לי. Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. תגיד לי מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. ויקטור, חבר.
כן, אורבן, אנחנו מתכוונים
עכשיו תשמעי. האם שמעת שהרב יוסף, אני מבלבל בין כל היוספים, אבל זה אחד.
אחד מה...
הרב הראשי, אני חושב. הוא מתיר לגור במגדלים. את מאמינה?
עכשיו, בטח לא, זה בגלל תמה, תמה, יש לו איזה קומבילה עם
בדיוק,
תמה.
בדיוק, איזה פינוי בינוי.
אוי, מה?
לא, ממש לא.
אז מה?
אני לא מאמין לשחור, לא... שחור על גבי עיתון, תקשיבי. זה כדי שספרדים לא יתערבבו עם אשכנזים.
זה, לכן הוא עשר קודם?
עכשיו הוא מתיר והם בסכנה. להתערבב עם אשכנזים.
אוי שלא, אם...
את מבינה?
לא, וואי.
לא, זה לא יאמן, זה כאילו חושך...
שיא הגזענות.
חושך על פני תאום. ומה רציתי להודות לבנקים? באמת, את יודעת מה, הדמעות עומדות לי בעיניים.
קח טישו חיים.
בדיוק.
כן, קח טישו, כן. אתה מכיר, הנה, הוא קורא את הטישו, באמת, למה אתה את זה, מה?
תקשיבי.
נו.
הם מחזירים לנו 5% ממה שהם הרוויחו מאיתנו, וגם זה הם לא עושים. אני חושב שאין לקוח טוב, שקל לא ראיתי, לא רואה ולא
רק
הרי.
רק נגיד שהמפקח על הבנקים,
כיפף אותם.
מה זה, הכריח אותם, תחזירו 3 מיליארד שקלים כאחרת, ואבוי לכם והם הסכימו.
הבעיה היא שהמפקח על הבנקים לסיום, המפקח על הבנקים דואג ליציבות הבנקים, במקום לדאוג ליציבות האזרחים.
כן, אני רוצה מילה על הג'ינג'י שחטף את החורפה בלילה בחצות.
דונלד דאק?
כן. כולם, כאילו, באמת, אני מזמן לא ראיתי את מדינת ישראל מתקלבת, כמו שהיא התקלבה.
קודם זה יצחיק אותנו.
כן, כן. אז זהו, אז רק נסביר שאתמול היה יום השחרור, היום שבו ארצות הברית מראה לכולם, כל מי שדפק אותה אי פעם ולקח מכסים, כן, על התוצרת שהיא מייצאת, יחטוף באימא שלו. אז דונלד אתמול אמר כמה. קודם הוא אמר שהוא יעשה, אתמול הוא אמר כמה, והוא דפק שם מספרים. עכשיו, למה אני חוזרת אלינו? יום לפני יום השחרור, מדינת ישראל רצה כדי לבטל את כל המכסים על ארצות הברית. לא היו כבר יותר מדי, אבל את כל המכסים. ואנחנו היינו בטוחים שזה ידידנו הטוב.
2.5 גרוש הורדנו
להם. כן, משהו כזה. אז ידידנו הטוב והג'ינג'י יתן לנו מערוף ולא יכלול אותנו ברשימה השחורה של הממוחסות. את מי הוא אגב החריג, אתה יודע?
את נמיביה?
לא.
אלא?
את פוטין.
החריג?
החריג.
מה? נהיו, הצ'ילבוט נהיו חברים?
הוא טוען שזה בגלל שממילא אין שום קשרי סחר, כיוון שאיראן נמצאת, טוב, רוסיה נמצאת תחת...
נטיל מכסים על הכלום.
רגע, בדיוק, אז יש סנקציות, נכון? על רוסיה, אגב, איראן חטפה 10%.
ואנחנו 17?
וטורקיה, כמה חטפה?
לא יודע.
גם.
כמה?
10.
באמת?
אני בודקת, אבל אני כמעט בטוחה שעשרה אחוז. תקשיב, אנחנו
הסיכום?
נדפקנו, שנדפקנו כמה שאתה לא מתקלב ומתלקק ומנסה ומשתדל.
את יודעת מה התחזית שלי?
מה?
שביבי יסיים את זה כמו זלנסקי על כיסא נמוך ויגיד לו, תסדר את העניבה, אתה נראה שלום
פיר. יביא איזה כף.
כפה.
בבקשה, מה יש לנו היום בתוכנית?
ככה. בישראל הופתעו מאוד משיעור המחסים שהטילה ארצות הברית על הייצוא הישראלי.
איי!
לקום בבוקר וזפת בראש. מלחמת הסחר, שיזם הנשיא האמריקאי, צפויה לפגוע בתעשייה המקומית. אפשר להגיד, גם בתעשייה המקומית. דובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, עורך התוכנית, פרשת קאטרגייט. איך אפשר בלי זה? הוא ערך מעצרם של יונתן אולריך ואלי פלדשטיין ביממה אחת. בנוסף, נחקרו הם במשטרה מספר עיתונאים, רק לעדות...
פתוחה, עדות פתוחה, כן.
נרחיב בנושא בבורסה, מגמת מסחר מעורבת.
איפה הכסף? העורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, אחראי על השידור סתיו קורנס, ובדיגיטל ירון זאבי, אחיה כהן ורעות מתתיהו ארגון, ואנחנו פותחים בכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף אמש את תוכנית המכסים האמריקאית, במסגרתה יוטלו מכסים בשיעור של 10% עד 54% כמעט על כל מדינה שמייצאת מוצרים לארצות הברית. ארצות הברית הטילה על ישראל מכסים בשיעור של 17%. במשרד האוצר מודים כי הופתעו מהמהלך האמריקאי. שמואל אברמזון, הכלכלן הראשי של האוצר, אמר היום בכינוס מכון אהרון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן כי ישראל פועלת להפחתת היקף המיסוי.
אתם מבינים שהרבה מזה זה הפתעה, זאת אומרת, ידענו שזה מגיע, אבל בסוף אף אחד לא ידע, לדעתי, כולל אגב הסביבה הקרובה של הנשיא, בדיוק מה יהיה שם באותו יום. בסוף זה אירוע קשה גם לכלכלה העולמית. אם הכלכלה העולמית תהיה מוחלשת, אז כמובן זה גם ישפיע על הכלכלה הישראלית, אבל יש כמה נקודות אור מבחינתנו, לפחות באופן יחסי. א', שירותים הם מעל 50% מהייצוא שלנו, לפחות ככל שאנחנו מבינים את הרפורמה, היא לא נוגעת לשירותים, נוגעת לסחורות. אז ההייטק במידה יחסית ייפגע פחות. יש לנו בסך הכל, אבל ערוץ היום טוב מול הממשל האמריקאי, ואני מאמין שבשיח ומסע ומתן נצליח גם להוריד חלק מרוע הגזרה.
מזכ"ל ארגון ה-OECD, מתיאס קורמן, נועד אמש עם מבקר המדינה מתניהו אנגלמן במסגרת ביקורו בישראל. המבקר הבהיר לו כי הממשלה חייבת לפעול להפחתת יוקר המחיה.
על ראש הממשלה ועל שר האוצר לנקוט בפעולות לבלימת יוקר המחיה ולהפחתתו ולתקן את הליקויים שעלו בדוחות הביקורת. זהו נושא קריטי לאזרחי ישראל, בפרט בתקופת המלחמה, לאור נטל המס המוגבר ושיעורי הריבית הגבוהים. אנחנו במשרד מבקר המדינה נמשיך לעקוב אחר יישום המלצות ה-OECD על ידי ממשלת ישראל.
הממונה על התחרות הטילה כנס בסכום של 20,800,000 שקלים על חברת מטרו מוטור, וכנס בסך 621,000 שקלים על מנכ"ל החברה. ברשות לתחרות מסבירים כי ההסכם בין מטרו מוטור לחברת ימה משווקת טרקטורונים ורכבים היה עלול לפגוע בתחרות בשוק הרכבים. עד כאן הכותרות. רוצים לומר ערב טוב לביני אשכנזי, הכתב לענייני משפט של וואלה. ערב טוב ביני.
ערב טוב.
תן לנו את החדשות הלוהטות והאחרונות בעניין קטר גייט.
החברים של נטשה כבר אמרו, נאמר כבר הכל, לא?
לא יודעת, אם יש משהו חדש, אנחנו מבינים שהיה אימות בין פלדשטיין לאוריך, בו פרץ אוריך בבכי?
כן, היו דמעות, העסק הזה לא פשוט, השניים היו חברים טובים, באופן כללי אימות בחקירת משטרה זה אירוע מאוד 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 אגרסיבי, לא מן הנמנע, אבל ממה שאני מבין, ממה שנקרא במקורותיי, הדבר הזה אכן קרה.
אוקיי, ואיפה, האם הוא ערך מעצרם? נדמה לי עד מחר, נכון?
עד מחר, כן, המשטרה ביקשה יותר, השופט מזרחי מאוד מאוד מקפיד, כנראה המשטרה צריך לציין אותו לשבח על העניין הזה, הוא מגן על זכויות החשודים בסיפור הזה, והוא אמר להם לא, תקבלו עוד יום, מחר יהיה דיון, ואם המשטרה תבקש הערכת מעצר יהיה דיון, אם לא הם משתחררו.
אוקיי, ומה בדבר העיתונאים שהוזמנו לחקירה פתוחה? אנחנו רואים שם ממש מצעד, לפחות לדעתי ארבעה עיתונאים סך הכל נחקרו במשטרה.
זה היה מוחלטת מה שהיה שם. קודם כל במסרו דוד פתוחה, חוץ מצביקה קליין שמסר, נחקר בעזרה ושוחרר היום ללא תנאים מקבילים. זה אומר שזה הסיפור איתו עומד להיסגר, כך אני מבין. מאוד משונה מה שקורה פה עם העיתונאים, כי בעצם המשטרה צריכה לחקור את מושא הכתבות, ולא את מספרי הסיפור. לכן אני לא כך מבין מה קורה שם, אבל נחכה עוד כמה ימים ונראה לי שנהיה יותר חכמים.
לא, בחייך, אתה כבר מנוסה בחקירות. מה, אתה לא רוצה שינסו להגיע למקורות ולראות מה עומד מאחרי זה ולאן הלך הכסף?
אבל זה בדיוק העניין, אנחנו כותבים בכתבות שלנו, אני אומר אנחנו, בסדר, מי שמחסה את הפרשה הזאת שביניהם גם אני, אנחנו כותבים שמות של אנשים, למה הם לא מזמים אותם לחקירה, למה צריך לקרוא למי שסיפר את הסיפור?
ולא... חכה!
לזה אולי קוראים, יש לי איזה מילה בשביל זה, בני אשכנזי הכתב לענייני משפט של וואלה לפני סיום. אולי עצלות, אבל אני לא רוצה להאשים את המשטרה בעניינים שכאלה. תודה רבה.
ביי לי טוב.
תודה, ביי. תודה. And we're going to charge
countries for doing business in our country and taking our jobs, taking our wealth, taking a lot of things that they've been taking over the years. They've taken so much out of our country, friend and foe. And frankly, friend has been oftentimes much worse than foe. And this is very modest.
כן, אנחנו שמענו עכשיו את טראמפ, כן? אתה זיהית את קולו של דונלד ידידך, הג'ינג'י שהשתגע הלילה.
מה זה השתגע?
כן, הרגע אני רק אתרגם.
הוא בלתי צפוי.
אז אני אתרגם את מה שהוא אמר, הוא אמר, אנחנו נדרוש מכסים ממדינות שיש להם קשרי מסחר איתנו, ועד היום קיבלו מאיתנו יותר תמורה ממה שהם נתנו, והוא אומר, הם גזלו גם מקומות עבודה ומהמשק, וגם הוא המשיך את זה, העורכת שלנו ריחמה למאזיננו, אבל אני אוסיף את זה שארצות זרות שדדו, בזזו ואנסו, לא פחות, לא פחות. Okay. עכשיו, מה שעשה בעצם טראמפ, טראמפ הכין את כולנו, כבר במהלך הקמפיין שלו לזה שהוא הולך, כן, להטיל מכסים על מדינות שונות בעולם.
מה אנחנו מתלוננים? הוא עשה בדיוק את מה שהוא אמר?
כן, רק אף אחד לא שער לעצמו שהוא התחרפן עד כדי כך.
אנחנו עם נבחר.
לא, לא, אנחנו בכלל, למשל, על סין הוא הטיל 34% של 34% מכס, ולעומת זאת איראן זכתה רק ב-10% מכס, ואילו מדינת ישראל, הידידה הטובה ביותר שלנו מעבר לים, הם זיכו אותנו ב-17% אחרי, שים לב, אחרי שאנחנו עשינו כמעט כל מה שהם ביקשו. זאת אומרת, הם ביקשו מאיתנו לפני כשבועיים להוריד את המע"מ על מוצרים מארצות הברית, לא הסכמנו, ואז הם ביקשו להכניס אותם לרפורמה של מה שטוב לאירופה יהיה גם טוב לארצות הברית, הסכמנו, ואתמול עוד הזדרזו שר הכלכלה ושר האוצר להוריד בכלל את המכסים. זאת אומרת, אין יותר אפס מכסים על כל מה שנכנס לפה מארצות הברית, כדי לנסות ולרצות את הנשיא, לא עבד.
טוב, תשמעי, אני לא יצואן, בוא נדבר עם מי שבא לדבר, שמבין בזה דבר או שניים.
יאללה, אז בוא נאמר ערב טוב לדובי עמיתה, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי והתאחדות האיכרים, מה העניינים?
ערב טוב, בסדר גמור, הכל באופן יחסי.
כן, אתה היית בשוק כמו שבאוצר ובמשרד הכלכלה, ואפילו במשרד ראש הממשלה היו?
כן, אני הייתי בשוק מההחלטה הזאת, שוחחתם על זה ביניכם כרגע, שכבר היו סימנים ראשונים למדיניות של טראמפ מנסה לכפות על העולם, ולצערי, זה כמו שנפל עליי בורקן הבוקר עם 500 קילו. Mm-hmm. יש לזה משמעות מז'ורית לכלכלה הישראלית. זה אירוע לא פשוט.
בוא תסביר.
אני אסביר. גירעון הסחר של ארצות הברית הוא מבין הגבוהים ביותר. זאת אומרת, היבוא שמגיע לארצות הברית הוא גדול בעשרות מונים מהייצוא בכלל, גם לאירופה וגם למזרח.
אז זה בסדר. זאת אומרת שעושה שכל ההחלטה שלו.
כן, אבל תביני דבר אחד. הייצוא שהגיע לארצות הברית, השאיר את רמת היוקר המחיה במקום סביר. מה שיקרה עכשיו, לאור הטלת המכסים, ולאור שהייצור המקומי של האמריקאים הוא מאוד נמוך, יוקר המחיה יעלה בשלב הראשון.
בארצות הברית אנחנו מדברים, כן? יוקר המחיה בארצות הברית יעלה.
אבל אנחנו דואגים לישראלים, לא?
רגע, נגיע לישראלים, שאלתם אותי. מה עבר בראש של טראמפ? זה מה שעבר. כשהוא ראה את המאזן הזה, הגירעון בסחר, הוא אמר, אני הולך להטיל עכשיו מכסים על כל התוצרת.
ואיך זה משפיע?
עכשיו, איך זה משפיע עלינו?
כן, בטח.
עלינו, אנחנו כרגע נמצאים בייצוא של סחורות של 14 מיליארד שקל לארצות הברית.
ומהווים 40 מיליון, כן?
לא,
זה המכסים, המכסים הם 40 מיליון, לא להרבב, כן.
אתה תגיד לי איך אני תופס ריבאונד, ואני אגיד לך, בדיוק.
אני זוכר שהיית בא למשחקים של גליל עליון.
ברור, עד היום, עד היום.
אז אני אעזור לאריה, זה 40, סך המכסים, לא הכל בסדר, סך המכסים שנגבים הם 42 מיליון שקלים, שזה לא המון, אבל, בוא תגיד לי מה אבל.
המכסים של התוצרת הישראלית המיובא, אוקיי? היה הגנה של המכס. ההגנה הזאת באה לידי ביטוי ב-42 מיליון שקל. אבל זה האירוע שהוא הקטן. אנחנו נדבר כרגע על האירוע הגדול, שאנחנו מייצאים לארצות הברית בסדר גודל של 14 מיליארד שקל סחורות. אני שמח באופן יחסי, שלא מדובר על ייצוא השירותים. מה זה ייצוא השירותים? מדובר על ענף ההייטק, שהוא למעשה המנוע הקטר הכלכלי של מדינת ישראל. כרגע הוא לא נמצא באירוע הזה. כרגע ההייטק ימשיך לעבוד, כי הוא נותן שירותים, והאמריקאים מאוד זקוקים למוח הישראלי.
רק שנייה, אני רק כאן יחדד למאזינים שלנו שאולי איבדו את דרכם. המכסים הללו מוטלים רק על סחורות, רק על מוצרים שאפשר לגעת בהם. על שירותים, על השקעות, לא.
וההייטק מוחרג.
כרגע.
אוקיי, אמרת שקמת הבוקר בשוק. להיות בשוק, להיות בשוק, זה לא אסטרטגיה.
עד וחלק. אז השיחה הראשונה שלי הבוקר, ביוזמתו של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', התקן אותי בכל תמונת המצב.
אז מה?
במשמעויות, לא, במה שכולנו כבר יודעים, על כל האירוע של טראמפ. וסיכמנו דבר אחד, שאני באמת מקבל, וזה היה בשיתוף פעולה. אחד, אנחנו ננשום עמוק, וחשוב לנשום עמוק, וניתן לעולם לומר את דברו. זה יכול להיות לראות מה יגידו ב-OECD, באירופה, במזרח אסיה, מה תהיה התגובה של סין. אנחנו לא רוצים לקפוץ בראש. בוא נלמד את האירוע. הדבר השני, נקיים שולחן עגול של המגזר העסקי, שהוא למעשה על הגב שלו, כל הדבר הזה הולך לשבת, יחד עם אגף תקציבים, יחד עם הכלכלן הראשי, יחד עם רשות המסיעים, והיום באחת בצהריים עשינו ישיבה ראשונה. אני אמרתי שלדעתי לא צריך לחפז, צריך ללמוד את האירוע, ויכול להיות שיש פה הזדמנות בכל משבר, ואני אומר בוא נחפש אותה, יכול להיות שאנחנו צריך לבחון את כל מערג היחסים שלנו בסחר הישראלי מכל הכיוונים. הדבר השני שאני אומר, אני כבר עקבתי.
מה זה אומר, רגע, מה זה אומר לבדוק את היחסים?
לדוגמה, אם אנחנו היום מייצאים סחורה, ויש לנו מכס במקום מסוים, באירופה או במזרח אסיה, והמכס הוא גבוה, יכול להיות שזה הזדמנות לעשות את התיקונים, על מנת לאפשר לכלכלה הישראלית להמשיך לצמוח. ותאמינו לי, יש לנו הרבה מה למכור, המוח היהודי והכלכלה הישראלית, יש לנו המון מה למכור לעולם.
מה גם דובי, שיכול להיות שטראמפ, כמו שהוא התהפך עם קנדה ומקסיקו קודם, יכול להיות שהוא גם כאן זרק איזה פצצה של 200 טון, ועכשיו הוא יריקח את כולם, כן? ועכשיו הוא חכה שבוא לדבר איתו.
זה הדבר השני שאמרתי לנוכחים בפגישה. לא כולם קיבלו את דעתי, וזה בסדר, לגיטימי. אמרתי, תקשיבו, אם אני מנתח, וזה הרי מלינק יודע מהעולם הכדורסל, הוא בוחן את הדברים בצורה, באמת, מסתכל על הסטטיסטיקה, מסתכל מה היה במשחקים הקודמים, פה במקרה הזה אני מסתכל על טראמפ.
אז בוא אני אגיד לך מה קורה. רון תומר, שנייה, רון תומר הודיע עכשיו שאלפים יפוטרו כתוצאה מהמחזים האלה בישראל.
בתעשייה, כמובן.
אני מודיע שאני להבדיל מרון תומר, ואני עומד בראש המגזר העסקי, כרגע, יחד עם שר האוצר, יחד עם ראש הממשלה, כרגע נושם עמוק, בוחן את הדברים, יש כל אחד והסגנון שלו, אליית מכירה אותי, יש לי שיחות.
אתם עובדים יחד, רק אני אגיד, אתם באותו ארגון, התאחדתם, רק נגיד.
אנחנו באותו ארגון, וזה בסדר אצלי, כל אחד יוכל לומר את דעתו, וזה לגיטימי, דעתי, בעניין הזה, כמי שמוביל, נלמד את העסק הזה.
צודק.
נגזור את המשמעויות, ננשום עמוק, קל מאוד להכניס את הכלכלה לפאניקה, ומחר נראה את זה.
תראה, אז לסיכום רק דובי, אנחנו חייבים להיפרד עכשיו, רק נאמר כך.
קשה לי עם ההיפרדות הזאת.
אני יודעת, אבל אתה מדבר איתי כל הזמן, אז אנחנו בסדר. דובי, הרי אנחנו נמצאים כחלק מאיזושהי התקפה המונית של ארצות הברית על העולם, אנחנו חלק ממשהו, אנחנו לא ייחודיים פה, אז אני חושבת שאתה צודק.
ואם יש לכם ספק, אז ביבי יגיע לאותו מצב שהיה זלנסקי, הוא מתהפך כל בוקר, הוא בלתי צפוי, ואני חושב שמה שאומר דובי, זה בדיוק העניין. תנו לאנשים להגיב, תנו לעולם להגיב, תראו איך הוא מתהפך. מה יש לקפוץ?
דובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, התאחדות האיכרים, תודה רבה רבה על הדברים.
תודה.
תודה לכם, אריה, ואני מחכה לך בצפון.
בכיף.
ביי, ביי.
תודה לכם. אני מכיר את הצפון ככף ידי.
לידיעה שהגיעה לשולחננו זה אתה.
פתחי את...
את המבזק.
ויעירו דבריי.
את המבזק. רשות התחרות הודיע היום לשטראוס יוניליבר ודיפלומט ולנושא המשרה שלהן על סגירת תיקי החקירה נגדם, ותיקי החקירה, אם אני רק מזכירה, זה חלק מהפרשה של רשות, שהרשות התחרות חקרה על תאום, כן? על התבטאויות פומביות, הסדרים קובלים וכו'. מה שכן, רשות התחרות מודיעה שהיא מחליטה להגיש כתב אישום נגד ויקטורי, יוחננוף, סופר ברקת ומנהליהם.
עובדים.
כן. אנחנו רוצים לומר ערב טוב לרן ניצן, לשעבר ציר כלכלי בוושינגטון, לחבר הספר מלחמת 100 השנים הבאות, שעוסק במתח שבין סין לארצות הברית. שלום, שלום.
הצהריים ביד ואריה.
באיזה שנה אנחנו עכשיו? במאה?
ומינוס אחד.
מינוס אחד.
האמת היא שאנחנו כבר במינוס 50 ומשהו לפי טראמפ. תגיד, איך מקבלים בסין את המכסים שהטיל עליהם טראמפ הלילה? אמנם אנחנו מדברים על 34%, אבל זה 54%, כי כבר 20% הוטלו עליהם לפני כן.
הם יגיבו, הם יגיבו בנכסים נגדיים, במכסים נגדיים, ולדעתי הם יקחו את הזמן. אחרי שהם יגיבו, הם לא יתחננו, ולא יבקשו מארצות הברית לשבת ולשאת ולתת. אני חושב שהאסטרטגיה שסין תנקוט תהיה לנשיא טראמפ להתבשל במיץ של עצמו, לקוות מבחינתם שהשווקים ודאו ג'ונס יענישו את הנשיא והמחיקות הערך, ובסופו של דבר, אחרי הכאב, מאוד כאב גדול מאוד לחברות בסין, והכאב בשווקים האמריקאים, אולי לפתוח את הדרך ליצירה של מסע ומתן והסכם. אני מזכיר לכם, היה הסכם ענק בין ארצות הברית וסין רגע לפני הקורונה, ואולי התנאים הללו יאפשרו יצירה של הסכם מחודש וגדול, שכל העולם יתפעל ממנו.
תגיד, ערן, בסופו של דבר, זה חשוב, מה שאנחנו מדברים חשוב בשביל להכניס דברים לפרופורציה, שהמלחמה האמיתית זה בין ארצות הברית לסין, ואנחנו שבבים, הם חוטבים עצים, ואנחנו שבב.
אנחנו שבב על הקיר. תראה, מה בסוף קורה? עכשיו וולמארט, היא נגיד לוקחת איזושהי, לא יודע מה, קערה שהיא מייבאת מסין, זה על המדפים של וולמארט, אז עכשיו, מהיום, וולמארט צריכה לשלם 34% לממשל, על הקערה הזאת.
והיא לא תפסיק, יוסף.
עכשיו יש לה שלוש אפשרויות. יש לה אפשרות לפנות למפעל בסין ולהגיד לו, טוב, תקשיב, אני צריך שתורזי לי את המחירה אליי, כי אני צריך שלם, אני צריך שבעצם הסינים לכאורה ישלמו. זה מה שטראמפ חושב שיקרה. לא נראה לי שזה יקרה. סין זה המקום הזול ואולי היעיל בעולם ליצירה של דברים מהסוג הזה. לחילופין, אולי וולמארט תספוג את העלות הזאת והמנה שלה תספוג אותו. ספק, אתה יודע מה באמת יקרה? הקערה עלתה 10 דולר, ועכשיו תעלה 13 דולר.
השאלה, אתה יודע מה שאלו אותי מהבוקר, ערן, ממש הציק לאנשים, האם היבוא שלנו מסין, דהיינו אלי אקספרס, יעלה? איזה שאלה, הבן אדם שתק שנייה.
זה לא קשור אליי בשום דרך.
אני אגיד לכם מה קורה, זה נורא מעניין. ארצות הברית היא הכלכלה החשובה והגדולה, אבל היא נלחמת בכולם.
נו.
ועכשיו מה שקורה זה שמתחילים לראות את אירופה למשל וסין, או מתחילים לראות את אירופה ודרום אמריקה ואפריקה, כל השווקים הללו יתחיל לעבוד אחד עם השני. הם יגידו, טוב, אם אי אפשר לעבוד עם האמריקאים או עם משהו כזה פחות אטרקטיבי, בוא נעבוד אחד עם השני. ולכן פה ארצות הברית עם כל הגודל והעוצמה שלה, היא לוקחת סיכון מאוד מאוד גדול, כי היא באמת מבודדת את עצמה ומסניעה את עצמה על המשקיעים. וספק עם החזון של טראמפ, שמה הוא בסוף אומר? הוא אומר שבעלי ההון בסוף יקימו את מפעלי הפלדה והפחם ומפעלי הייצור בארצות הברית. אני לא בטוח ליד ואריה, בוודאי. אם אתם הייתם...
לא, זה מה שחשוב.
אם אתם הייתם בעלים של חברה בינלאומית והייתם שוקלים, האם להקים את מפעל הפלדה בארצות הברית בעצם הרשקה? אני לא יודע אם הייתם היום בבוקר מקבלים את ההחלטה, אנחנו לא יודעים מה...
לא, אבל אתה יודע מה קורה, ערן? כולם נמצאים בעמדת המתנה. קודם היה כאן גם דובי אמיתי, שאמר שאנחנו ממתינים, אחד כדי לראות אם טראמפ...
התהפך
שלו. כן, פעולת הריכוך שלו תעבוד, כן? אבל מה יקרה בארצות הברית? אם אתה יכול לנסות לתאר לנו, אנחנו ראינו את הדולר יורד, ראינו את וול סטריט נחנק, וכמובן משפיע על כל הבורסות בעולם, מה יקרה שם?
לחצים אינפלציונים, איבוד משרות, זה בטווח הקצר והוודאי. הממשל, או טראמפ, מבקש לשאוף לטווח הבינוני, ששם לכאורה, ינדדו משרות בעיקר מהשווקים במזרח, אל ארצות הברית, ובשוק העבודה, שכר העבודה יעלה. זה לא כתוב בשום ספר כלכלי, אני לא חושב שניסויים מהסוג הזה אי פעם הצליחו, וזה עוד יותר מסובך, כי מעבר לדיון הכלכלי עם סין, דונלד טראמפ תולה ואומר שבזכות המכסים הקופה תתמלא ויוריד מסים, לא יודע איך הוא יעשה את זה, דונלד טראמפ מבקש לעצור גלי הגירה ממקסיקו וסמים מקנדה, ספק אם גם זה יקרה בגלל המכסים הללו, ויש כאן בוקה ומבולקה שהעולם כולו בעצם מפנה את המבט אל האיש הזה עצמו, צריך להבין, זה נשיא שבעצמו חותם על הצווים הללו, ולא כך ברור איזה תהליך סדור מתקיים מאחוריהם, ובסופו של דבר, בואו נקווה את הדבר הבא, בואו נהיה אופטימיים, בואו נקווה שזה בסך הכל סידור של איזושהי במה, או איזושהי תפאורה, שכמו שאמרתי, שבסופו של דבר תאפשר לשתי כוחות הכלכליים הגדולים בעולם, כמו שאריה אמר, שזה ארצות הברית וסין, לשבת ולחתום ביניהם הסכם סחר גדול, שיאפשר להפחיד לפחות חלק.
יכול להיות, צריך רק להקפיד, לא להיים באקדחי קפצונים. אז אני מודה לך, ערן ניצן, לשעבר הציר הכלכלי של ישראל בארצות הברית, וסגן הממונה על התקציבים באוצר, תודה רבה.
כן, כן.
ושיהיה לך סוף שבוע נעים.
סוף שבוע נפלא, תודה.
תודה. אתה יודע מה, אתה רוצה לשיר ולעשות לי איזה... לא רוצים עדיין לתת לנו איזשהו זמריר לפינה שלנו, הכלכלית שלנו, החינוך שלנו, הפיננסי שלנו, אז...
לשירי משהו.
עזוב. טוב, מה רצינו לדבר איתכם? תקשיבו, אנחנו עומדים עכשיו בפני ערימה של חגים.
חג.
לא.
אה, נכון.
לא. זה עוד חג ועוד חג ועוד חג, זה אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, אנחנו okay. מדברים על יום עצמאות, אנחנו מדברים על שבועות, יש לנו איזה סדרה כזו,
נכון.
וההוצאות, ובעיקר בחג הקרוב, מאוד גדולות. עכשיו, אמרתי שזאת הזדמנות לדבר על גבולות, וגבולות שאנחנו שמים לעצמנו לתקציב, ליכולת שלנו לאזן את ההוצאות שלנו, בטח בתקופות כאלה שאנחנו יודעים שהן צורכות כסף, אז האנשים המאוד חנונים, סחים ואלוהים יודע מה, שמים להם המסכום ולא חורגים ממנו וכך. זה נורא קשה. והתהייה היא מה עושים? אז אני אומרת קודם כל, הכי טוב תמיד, אם אתם יוצאים לחופשה מראש וככה וככה, להתארגן לקראתה. זאת אומרת, לא להגיע לרגע האחרון, פתאום לפני פסח ולגלות שיש לכם בוכת ההוצאות ואתם לא מצליחים לארגן את זה. הדבר השני, לקחת בחשבון שיש חריגות. נכון, אריה?
החיים לא תמיד לפי התוכניות.
עכשיו, כשיש לנו חריגות, השאלה איך אנחנו מתנהלים ואיך אנחנו מתנהגים. כשיש הוצאה, פתאום יש איזו הוצאה שלא לא לקחנו בחשבון. אנחנו יודעים פחות או יותר, נניח, הקצבנו לנו לכל הבילויים 3,000 שקל, ופתאום נהיה עוד 500 שקל, שזה יכול... אז כמובן, אז אפשר לנסות לראות איפה לצמצם, אבל יש לנו איזו טקטיקה.
התחלנו לדבר על זה בתוכנית הקודמת.
קודם כל, עוצרים.
יפה. עוצרים זה לא פשוט, כי החיים נמשכים.
נכון, אבל עדיין. נכון. לקחת פסק זמן, טיים אאוט.
בתוכנית הקודמת, דיברנו על שלוש אפשרויות שמגיע לך בלטם. הראשונה, תתקיף. זאת אומרת, יש, פריז, זה לקפור, וזה מה שאת דיברת. יש אפשרות לברוח, פלייט, או פייט. עכשיו, ומי אתה הולך להילחם? בילדים שלך? בתוכניות של זה? העניין הוא שמתחיל משחק חדש. אם עשיתם תוכנית לשנה, בתוך השנה הזאת יש משחק קטן חדש. אתה צריך שיהיה לך מטרות מדידות, אתה צריך שיהיה לך לוח תוצאות בשביל לראות איפה אתה נמצא ביחס לתוכנית, ולהתקן את התוכנית. עכשיו, יש אנשים... שהם מחליטים לנסוע בחופשת פסח, הם רואים פתאום באיזה אתר, יש הזדמנות, יש פה, יש שם, לא תכננו את זה, לא שום דבר, אבל צריך לקחת את זה בחשבון.
נכון.
אז קח את זה, תוריד את זה מהזה, ברגע שיש פער בין המטרות שהצבת לך, ואתה בחריגה של 5,000 שקל, לא סוף העולם, אבל... תבנה תוכנית חדשה שתחזיר אותך למטרות שאתה קבעת.
וזה מה שאני אמרתי לקחת רגע פסק זמן. זאת אומרת, אתה צריך לבדוק, אתה דיברת על לוח תוצאות, אז נצמד לזה, לראות מה קורה עכשיו, לעשות איזשהו אישור קו, ואז גם אולי לעשות חשבון, מאיפה אני טיפה יכול להפחית, ואיפה אני יכול טיפה לצמצם.
אנחנו מדברים על שלב מתקדם כבר, שמישהו עשה לעצמו תקציב לפסח, שרוב האנשים אין להם בכלל תקציב כזה, ואז אין להם, הם לא מודדים, ואין להם לוח תוצאות, והם לא יודעים שהם בפיגור, והם נכנסים ללחץ היסטרי. בקיצור,
תקדימו.
יהיה לנו תוכנית אחת, אני חושב, לפני אחת.
רוצים לומר ערב טוב לרונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרח התפחות, מה העניינים?
ערב טוב ליאת, ערב טוב אריה, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, אתה יודע, מסתכלים, כן, ב-US Talks, איך אפס, נו, בו, לא משהו.
כן, בארצות הברית התחילה המסחר בירידות שערים ניכרות של בין 3-4%, בדגש על מדד נסדק, וגם בשוק אירופה ראינו היום ירידות שנעו בין 2-3%, כמובן שהכל על רקע המחסים שאנשים...
גם במזרח הבנתי שהיה שם קצת נפילות.
גם במזרח, ביפן הייתה ירידה של כ2%, בסין קצת פחות, אבל שוב, הכל על אותו רקע של באמת ההודעה של טראמפ על הטלת מחסים בשיעורים שונים על שורה של כ60 מדינות. ההשלכות שיש לזה על השווקים ועל אי הוודאות בהם.
ודולר?
אבל הדולר, אנחנו ראינו את היום, בוא נגיד בשוק הישראלי, ראינו דווקא פיחות קל בלבד של השקל מול הדולר, ואחרי המסחר יצא גם התחזק השקל. אנחנו רואים באמת את התגובה של המשקיעים, שגם כרגע חוששים מההשלכות על הכלכלה האמריקאית, וזה גם מתבטא בשער הדולר בעולם בעיקר.
ואצלנו בבורסה?
בבורסה שלנו ראינו ירידות יותר מתונות מאשר באירופה, של כ-7 עד 0.7 עד 0.8%.
למה? כי אצלנו לא מתרגשים מזה?
האמת היא שהמחסים כפי שהם הוכרזו אתמול, במקרה של ישראל, בוא נגיד ששיעור המחס היה בין הנמוכים שפורסמו אתמול, וגם בגלל שרוב הייצוא שלנו זה ייצוא של
שירותים,
ולכן ההשפעה שלו על הייצוא הכולל, במקרה הזה, היא פחות...
תגיד, מה-S&P, אתה יודע, נאמר ההשקעה החביבה על הישראלים, איך יחטפו אנשים?
תראי, S&P, תלוי איך בודקים אותו, אם בודקים אותו נגיד 3 שנים לאחור, בדרך כלל מניות זה תקופה שמחזיקים לאורך זמן, הוא עדיין בקו של עלייה. אנחנו ראינו את הירידות מתחילות באמצע פברואר, כשנודעו הפרטים החדשים למחסים שטראמפ מתכוון להטיל. אני לא יכול להקיש מזה לגבי ההמשך. יכול להיות שזה גם התרוששות.
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, תודה רבה.
תודה לכם וערב טוב.
תודה רבה לעורכת שלנו אלה ילון, למפיק יואב כהן, אחראי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל ירון זאבי, אחיה כהן ורעות מתיתיהו ארגון.
יאללה, בשמחה. רוני,
מה?
שחינו או לא? 17%, כמה יצאנו בזול?
אחרי שאתה מדבר אל 300 אלף איש, אתה שואל אותי מה שאמרת נכון. תשאל קודם.
תקפשו לך ל-400 אלף.
שלום. חומי פור, מאיה זיו וולף, רוני ברון.